שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת עקב. הנושא של השיעור שלנו היום הוא בהמשך של חומש דברים, חומש ארץ ישראל, חומש שבו משה רבנו מכין אותנו למדינה היהודית, למדינת ישראל ולישראליות, מכין אותנו איך אמורה להיראות מדינה שהיא יסוד כיסא השם בעולם, התגלות אור השם בעולמו. ובעצם הפרשה שלנו אנחנו נלמד על הנושא של תורה לא וירטואלית, בלשון של הדור של היום, תורה לא וירטואלית. מה הכוונה? מה אנחנו רוצים? בעצם מה משה רבנו רוצה? בוא נראה את הדברים בפנים. מקור א', דברים פרק ז', והיה עקב תשמעון. אנחנו מכירים את רש"י, עקב תשמעון, מצוות שאדם דש בעקבו, הפרטים הקטנים, יש לנו שיעור על זה באתר. היום ניכנס להבנה קצת יותר רחבה, אבל בכל אופן רואים פה את הלשון של העקב, של העקב, כלומר הפרשה מתחילה עם העניין הזה של לרדת עד העקב, עד הפרטים הקטנים. ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. בסדר גמור? כלומר, אנחנו בסדר, השם ישמור לנו את הברית ואת החסד שנשבע, שיש לנו את ארץ ישראל, שהיא שלנו, תורה וכו'. ואהבך וברכך, וירבך, וברך פרי בטנך. ופתאום פה מתחיל, ופרי אדמתך, דגנך, ותירושך, ויצהריך, שגר על אפיך, כלומר שהבקר כאילו יצא הרבה ויצא טוב ובריא, ואשתרות צונך על האדמה, כלומר שימו לב. אפשר להגיד מה אתה רוצה, אנחנו רק בני אדם. אם אנחנו שומרים מצוות, אז מעבר לשמירת הברית והחסד, גם צריך פרנסה. מה אתה מתעלם מזה? זה חיים, צריך פרנסה. אבל כשאנחנו ממשיכים בפרשה עוד קדימה, הדברים מתחילים לקבל קצת יותר דגש ועוד דגש. אז בואו נראה יחד. שורה שנייה במקור א', ודברים פרק ח', ויענך וירעיבך ויאכילך את המן. הקדוש ברוך הוא מכיל אותנו את המן במדבר. למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אז לכאורה, פתחת לי את הפרשה, והיה עקב תשמעון, ואתה מציע לי ואומר שאני אקבל ברכה, בעזרת השם, של פרי בטנך, פרי אדמתך, דגנך, תירושך, יצריך, שגר על אפיך, שתרות צונך, על האדמה, מאוד מאוד ארצי, כן? אבל אחר כך פתאום אתה אומר לי, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. כלומר, קודם היית מאוד כזה, תהיה טוב, תקבל לחם. עכשיו אתה אומר לי, לא על הלחם יחיה אדם. טוב? צריך להבין. הלאה. ממשיכה הפרשה ואומרת, ושמרת את מצוות השם אלוקיך. כי השם אלוהיך מביאך אל ארץ טובה. בסדר? בוא, מה, צריכים ארץ, לא? חשוב. אבל שימו לב, וזה כל כך מתאים לאווירה עכשיו של חודש מנחם האב, כן, חודש אב, אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובהר, זה כבר נהיה משרד תיירות כבר, כן? זה החרמון תחתון, בירדן, בחצבני, קצת כנרת, תלך אולי לפה, תלך קצת מים, זה כאילו מה, אנחנו בטיולים עכשיו. כלומר, התורה לא מסתפקת בלהגיד, השם ביחה אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובהר, ולא נגמר, ארץ חיטה וסעורה, וגפן ותענה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ולא מסתפק בזה, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה. יש אנשים אומרים, כבוד הרב, אתה ברוך השם מלמד תורה, ברוך השם, למה אתה מדבר איתנו על כלכלה פה, על כלכלה שם? אתה יודע, אתה רב, תהיה רב. למה אתה מדבר איתנו עושים כלכליים? ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה. פתאום מתחילים להבין פה בחומש דברים, שכל הנושאים האלה, לא יודעים, אנחנו רגילים, יש תורה, בית מדרש. פתאום אתה מכניס לנושאים כלכליים לבית המדרש, אבל משה רבנו, אז אתה אומר, לא, זה ברכה. אנחנו בסדר, קבלים ברכה, בסדר, אוקיי, ברכה, אבל למה צריך להתחיל לתאר לי, אתה יודע, כאילו, תכף היה מתחיל לתאר לי, יהיה לך לחם, ויהיה עם פלאפל, תשים חריף, יהיה קצת תנשחוק מלמעלה, ואם אתה אוהב עם טחינה, אפשר גם זה, וחומוס, מה אנחנו עכשיו? עכשיו, כמובן, אין מה להשוות, כן, את הפלאפל, חומוס וטחינה, לביטויים כאלה מדהימים, כמו שיש לנו פה בתורה, אבל עדיין, זה מאוד כזה, איך להגיד את זה, גסטרונומי ומאוד כלכלי, מאוד מתעסק ככה עם הגופניות, ואכלת, אם עוד היה לך איזה שהם ספקות, ואכלת וסבעת, וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אתם יודעים שהברכה היחידה, יש אומרים גם ברכות התורה, אבל הברכה היחידה שבוודאות היא מדאורייתא, היא ברכת המזון. אז בעצם אנחנו רואים פה מאוד ככה, ותוך כדי ראינו, לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. טוב, אישה אמר לך, פן תשכח את השם אלוהיך, פן תאכל וסבעת, ובתים טובים תבנה וישבת. פה פתאום, כל הצד הגשמי, פתאום אנחנו צריכים לקבל מוסר. תיזהר מאוד, שלא תתחיל לשקוע בכל הרווחה והכלכלה והכסף והבתים והאוכל. כן, ואתה עלול לשכוח את השם. אז כאילו פה פתאום באה זרה מהכיוון ההפוך, פן תאכל וסבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבביך, ורם לבביך, רחמנא ליצלן, ושכחת את השם אלוהיך, ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. אז אנחנו ככה מרגישים שאנחנו על גלים. פעם הולכים לשגר על אפיך, אשתרות צונך, פרי אדמתך, דגנך, תירושך, יצריך, כן? ופעם הולכים ללא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם. אחר כך ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותרומות, ארץ חיטה, שורה, גפן, תאנה רימון, את זה שם ידרש שלא מסכנות אכל בלחם, ואכלת וסבעת, וברכת את השם אלוקיך, ואז פן תאכל וסבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרוב צריך לבלחו שלך ירבה, ורם לבביך, תיזהר. אם זה לא מספיק להרגיש כאן את הפרשה, איך היא זזה, פעם לכאן, פעם לכאן, לכאורה, ואנחנו צריכים להבין מה היא רוצה לומר, על מה משה רבנו רוצה להגיד לנו. תראו בדברים ת', בעלותי ההרה, לקחת לוחות האבנים, לוחות הברית. אז קודם כל, התורה ניתנת על לוחות האבנים. מעניין מאוד. רבי יהודה הלוי עושה מזה עניין, על לוחות אבנים. כן? וממשיך ואומר, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. אז המעלה זה לא לאכול ולא לשתות, נכון? 40 יום ו-40 לילה, חתיכת דיאטה, לא? אם נסתכל על זה במובן ארצי, זה חתיכת דיאטה, לא? 40 יום ו-40 ללחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. עכשיו, ברור שמדובר פה, משה רבנו, אצל הקדוש ברוך הוא, מדרגות נשגבות, עילאיות, בלתי נתפסות. אבל אם אתה מושך את זה לכאן, אז לכאורה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. כן? ממשיך ואומר, והתפוס בשני, כשהוא יורד מההר, והם עושים את העגל, והתפוס בשני הלוחות, והשליחם מעל שתי ידיי, והשברם לעיניכם. מאוד מעניין שהוא שובר את הלוחות, שובר את האבנים. מה יוצא לך מלשבור את האבנים? מה אתה שובר את האבנים? הוא שובר את האבנים, אתם שמים אליהם. טוב, ממשיך, והתנפה לפני השם כראשונה, 40 יום ו-40 לילה, עוד פעם. לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. עוד פעם. אחר כך כשהקדוש ברוך הוא אומר לו בסדר, קיבלתי את התפילות שלך בדברים יהוד, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועשית לך ארון, עץ, תריך הכל כזה עץ, אבנים, מאוד ארצי, ויכתוב על הלוחות הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים. בדברים יהוד א', הפרשה מסתיימת, איך היא מסתיימת? הארץ אשר אתה בא שם לרשתה, לא כארץ מצרים היא, שאתה משקה ברגליך כגן הירה כזה, המים כל הזמן זמינים, והארץ אשר אתה בא אליה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. צריך גשם, צריך להתפלל. ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה. תמיד עיני השם אלוהיך בא. והיה. עכשיו שימו לב, קודם כל זה ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה. תמיד עיני השם אלוהיך בא. זה ארץ, זה ארץ, זה מדינה. הלאה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך ויצריך, ונתתי עשב ושדך לבהמתך, ואכלת ושבעת. פתחנו את הפרשה עם דגניך תירושך ויצריך, וסיימנו את הפרשה עם דגנך, תירושך ויצריך. אז אי אפשר להתעלם שיש המון התעסקות בפרשה עם הדגן, תירוש, יצר, ובצד שני, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, ולא על הלחם לבדו יחיה האדם. אנחנו פה קצת לא מבינים, מה היחס, מה רוצים להגיד לנו? אומר, השפת אמת, מקור ב', עכשיו זה שפת אמת בשם הארי הקדוש, כלומר זה לא שהשפת אמת עצמו, אבל שפת אמת מביא את דברי הארי הקדוש, שפת אמת פרשת עקב שנת תפרש ממתת, אומר השפת אמת, הנה כתיב, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. ופירש האריזל שחיות מאמרו יתברך שיש בתוך המאכל הוא חיות אל הנפש והגשמיות אל הגוף. אומר השפת אמת על פי הארי הקדוש, כשהתורה אומרת לא על הלחם לבדו, היא לא מתכוונת לבטל את הלחם. אלא היא אומרת, בלחם תדע לך, יש לא רק לחם במובן המרקם של האפייה, איך המאפייה אפתה את הלחם ואיך התחושה של הבצק. כן? אלא בלחם מעבר למרקם הלחמי הגשמי שלו, יש גם חיות, איך בוא נגיד זה בלשונו, חיות מאמרו יתברך שיש בתוך המאכל, הוא חיות אל הנפש. כלומר, כשאדם אוכל, הוא לא רק אוכל את הלחם כלחם, אלא הוא גם אוכל את הכוח חיות האלוהית שיש בתוך הלחם. אז פה עלינו למקום שמתחיל לחבר לנו את הגשמיות לרוחניות. כלומר, שאומר לך, ואספת דגנך, תירושך ויצריך, הוא לא מתכוון להגיד לך, תהיה טוב ברוחניות, יהיה פן. יהיה כיף, תביא לך מזכורת, תביא לך דגן, תירוש, ייצר, תאכל טוב ותסבע. לא, זה לא עובד ככה. אלא בדגן, בתירוש, בייצר, יש את אור השם. אור השם מתגלה בדגניך, תירושך ויצריך. באוכל שלך, בשגר אלפיך והשטרות צונך. הרי בתהילים, קוף ממדלת, שם אנחנו אומרים, צוננו מאליפות, מזווינו מלאים, מפיקים מזן אל זן. צוננו מאליפות ברובבות בחוצותינו. ועל זה אומרים, אשרי העם שככה לא אשרי העם שהשם אלוהיו. על זה. וזה נמצא בישראל ותחייתו פרק א', שם הרב קוק גם מדבר על זה, שבעצם כל ההתגלות של סיפור תהילת השם בישראל הוא גם בכלכלה הישראלית. אחר כך חוזר על זה בצורה מפורשת בישראל ותחייתו ג'. אז בעצם פה אומר לנו שפת אמת משם הארי הקדוש, תדע לך, לא על הלחם לבדו אלא על מוצא פי השם שבלחם. כלומר, הגשמיות הישראלית, יש בה אורות. יש בה אורות. זה לא סתם ארץ, נחלי, מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. זה לא סתם. שאלישע שולח שם את השר צבא של ארם כמדומני, כן? שולח אותו למימי הירדן כדי להתרפא מהצרעת. אז הוא אומר לו, מה אני צריך את המים האלה של הירדן? מה חסר לי במה, זה נקרא שם פרפר? לא יודע שם מעיינות, הנחלים שלהם שם. רוצה לא ללכת. תצבן על הנביא. אז אומרים לו החיילים שלו, שמע, מה אכפתך? אתה כבר פה, בוא נעשה תבילה בירדן. תובל בירדן, מתרפא מהצרעת. כן? הוא חושב, מה יש כאן? מה ירדן? מה ירדן? מה ירדן? אתם יודעים שפתאום הקטורת, ירדן זה 10 הוויות, י' כ' ו' כפול 10, בתוספת 4 אותיות, יוצא בגימטריה ירדן. למעשה זה מה שנקרא המוכין של הקטורת, כן? כלומר, כשבאים ללקט ניצוצות, זה מכוונים בירדן. כן? כיפת הירדן כלשהי שמה. אז הירדן, זה לא ירדן. ויש לנו גם שיעור באתר ירדן ירחו. דברים על כל הסודות של ארץ ישראל, שהאור יוצא מן הצפון, והולך ויורד אל החסד, אל הדרום, ונעצר מול יריחו. אין פה, זה לא, יאללה. יש פה נחלים, כן, אתה יודע, אפשר ללכת, לשחות. אדוני, זה אור השם שמתגלה בנהרות, בנחלים, ארץ עיינות ותהומות. זה לא רק כאילו משרד תיירות פה עכשיו, פן, לא. זה התגלות אור השם במים של ארץ ישראל, באדמה של ארץ ישראל, באשתרות צונך, בשגר אלפיך, מזווינו מלאים, מפיקים מזן אל זן, צוננו מאליפות, מרובבות בחוצותינו, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוהיו, זה השם אלוהיו מתגלה בכל העיינות ותומות, דגנך, תירושך ויצריך של ארץ ישראל. לא על הלחם לבדו, אומר לך, שפת אמת משם הארי הקדוש, לא רק הלחם בצד הגשמי שלו שמזין את גופך, אלא גם יש חיות בלחם הזה, ואכלת וסברת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה, על אור השם שמתגלה בתוך הלחם, שמתגלה בתוך האוכל שלך. צריך להבין מה זה גשמיות ישראלית. אומר לנו הרב קוק במקור ג' וכאן היה אפשר לכאורה להגיד, אוקיי, בסדר, דרך אגב, למדנו את זה כבר בעבר את הדברים, אבל היה אפשר להגיד, בסדר, אוקיי, יש גשמיות ארץ ישראלית, יש בה אור השם, יש בה רוחניות, בסדר גמור, כמו שבנוסח האשכנזי אומרים, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, אז הבח שואל, מה זה הגרגרנות הזאת? נעשה על האש, נרבית זה, מה? נאכל מפריה, מה אתה מבטיח שתאכל? מה זה? הוא אומר, לא, זה לא גרגרנות, זה פירות של ארץ ישראל. לאכול פירות של ארץ ישראל זה לא גרגרנות, זה לקבל קדושה. אז יש אין סוף מקורות לזה, זה צריך להבין את הדף. אז היה אפשר לסיים פה. אלא מאי, שיש כאן כנראה עומק הרבה, הרבה, הרבה יותר גדול. אז בואו נראה ביחד מקור ג' בארץ ישראל א', הפסקה הראשונה בספר אורות, אומר הרב קוק, המחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה. כלומר, אם אתה בא ואתה מנסה למכור לעמך ישראל, שכאילו ארץ ישראל זה רק מקום טכני שנועד כדי שנוכל להתאגד, ללמוד תורה, היום ביטחוני, הקום כזה, היום שלום ביטחון כזה, כן? להתגונן מפני האומות, כן? אם המחשבה הזאת, שכאילו ארץ ישראל היא לא באמת חשובה, הכרחית להתגלות תור השם, כן? אז אומר הרב קוק, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו, ולאמץ את האמונה והעירה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה. כלומר, גם אם אתה אומר את זה כדי להגיד לאנשים, אל תעלו לארץ ישראל, כי בארץ ישראל אז בזמנו היה השתלטות של הציונות החילונית, אז פחדו מחילון חס ושלום של העולים וכן הלאה, אז אמרו להם, תשמעו, אל תעלו לארץ ישראל. אמרו להם, אבל ארץ ישראל ארץ הקודש, מה ענו להם? לא, ארץ ישראל זה רק טכני בשביל להתאגד, זה לא חשוב. העיקר ללמוד תורה, ככה הם אמרו להם. אז אומר להם הרב קוק, הדיבור הזה, המחשבה הזאת, אפילו אם בא כדי לבצר את הרעיון היהדותי בגולה, כלומר, לבצר שמירת מצוות, אלא הפרי הראוי לקיום. מבהיל, מבהיל, שהרב אומר להם את זה ככה, זה מבהיל. מי? זה צריך להיות, לא יודע, הנביא, בשביל להגיע להבנה כזאת. אלא הפרי הראוי לקיום. אתם, אומר להם, אתם דואגים שהילד יעלה לארץ ישראל, שמה יעשה חילוני. אין לניסיון הזה לבצר את שמירת המצוות בגלות, אין, על ידי הורדת ערכה של ארץ ישראל, אין לזה פרי ראוי לקיום. ומה אנחנו רואים היום? שכל אותם אלה שדאגו על הילדים שלהם, שלא יעשו חס ושלום חילונים, היום יש להם כבר נכדים, עונינים, גויים כבר. אין? כל הרפורמה וההתבוללות שהולכת בחול, של כל אלה ש... לא הקשיבו לרב קוק וחששו, אני לא מדבר רחמנא ליצלן על כל המיליונים, רחמנא ליצלן שהלכו בשואה. חוץ מהמיליונים שהלכו בשואה, יש מה שמכונה באמריקה השואה השקטה. כן? כלומר, אלה שהתבוללות האדירה של 70-80% כבר, גם בצרפת היום, זה בערך האחוזים גם בצרפת היום, של התבוללות, כן? אז אומר להם הרב קוק, אתם דואגים על שמירת מצוות, ולכן חושבים, עדיף שמירת מצוות מלעלות לארץ ישראל. אומר להם הרב קוק, תקשיבו, אם אתם לא עולים לארץ ישראל, לא משנה החששות שלכם, אם אתם לא עולים לארץ ישראל, אין פרי ראוי לקיום לכל המלחמה שלכם, לא יישאר מזה כלום. הרי חזל כבר אמרו שעדיף לגור בארץ ישראל בעיר שרובה גויים, מאשר לגור בחוץ לארץ בעיר שרובה ישראל. אז ממשיך פה הרב ואומר להם, כי היסוד הזה של שמירת מצוות בחול, הוא רעוע, הוא לא החזיק. זאת בקטה רעועה שתתמוטט. ויצרנו התמוטטה כבר בענק. הוא ראו בערך, לעומת, באופן יחסי, בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. יש לארץ ישראל איתנות של קודש, שלעולם לא תזוז. והאימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, אתם רוצים את כל התורה שהתפתחה בגלות, שהיא ככה נשמור אותה ונמשיך אותה, האימוץ האמיתי שלה בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל. התורה צריכה לעשות עלייה, לחזור לארץ ישראל חזרה, ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. אבל זה לא מובן. בעצם הערב אומר בעצם בלי ארץ ישראל אין תורה. זה בעצם מה שהוא אומר. כל מה שהיה בזמן הגלות, זה היה זמני. אבל הגלות נגמרה, וזהו. בלי ארץ ישראל אין תורה. למה? מה קרה? מה קרה? למה? מה? כל כך חשוב. בסדר, אמרת לנו דגנך, תירושך, יצריך, שגר על אפיך, שתרות צונך, והים שמה אותי שמעו, ונתתים את ארציכם בעיתו, יום בסבת דגניך, תירושך, יצריך, בסדר, ארץ נחלי מים, עיינות, אוטומות, יוצאים בביקה, הכל בסדר, הבנו, גשמיות קדושה, אבל להגיד שבלי ארץ ישראל לא יחזיק כלום מעמד, אין לה פרי ראוי לקיום, למה? מה הדבר הזה? תראו איתי אחד מקור ד', אומר הרב קוק בארץ ישראל, הפסקה שמסיימת את ארץ ישראל בספר אורות, ארץ ישראל ח', בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, מתגברת היא השלהבת הישראלית. כלומר, פה אנחנו הולכים להבין מהי ההגדרה המדויקת של הישראליות. אם נבין את ההגדרה המדויקת של הישראליות, הכל ילך הרבה יותר בקלות. אז מהי השלהבת הישראלית? שלהבת קודם כל, זה גבורה, כן? אז שלהבת, הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולן. אנשים חושבים שישראליות זה נשמה קדושה. לא נכון. מה לא נכון? עם סגולה וזה, כן, אבל לא נכון. אז מה? ישראליות זה נשמה קדושה מן העליונים, שבכל עצמותה ומהותה היא צמאה להתגלות בעקב, במציאות הארצית, בפרטים הקטנים, בגשמיות, בשגר אלפיך ואשתרות צונך, באדמה. בלי זה אין ישראליות. ישראליות היא לא וירטואלית, היא לא יכולה לחיות בעננים באיזה בית מדרש בפולניה, זה לא יעבוד. אומר להם הרב קוק, בסדר, היה גלות, כל הכבוד. ישראליות מצד עצמותה היא להוריד את אור השם לארץ. אם אין ארץ אין ישראליות, פשוט מאוד, פשוט מאוד. ממשיך הרב ואומר, השלבת הישראלית דורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולן, לצקת את רוח השם, רוח ישראל המלא, הכללי, הממלא את כל החללה של הנשמה, השכינה הקדושה שכל אור השם מאיר בה, בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה, להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, בביטוי גמור, בגילוי גמור, במימוש גמור, מעשית ואידיאלית. וזאת היא תשוקת ארץ ישראל. כלומר, כל פעם יהודי היה מתלהב בליל הסדר שנה, בא בירושלים הבנויה, מה אתה מתלהב? מה ראית אותה פעם? שמעת? סבא של הסבא שלך היה שם, מישהו סיפר לך, מה? איפה אתה אמר כך משתוקק? כן? אומר הרב, וזאת היא תשוקת ארץ ישראל, אדמת הקודש, ארץ השם, שבה המצוות כולן מתגלמות ומתבלטות. אומר הרב, שלמעשה יהודי מרגיש בתוכו את הצימאון הישראלי להביא לידי ביטוי וגילוי ממשי באדמה, בארץ, במדינה, את אור השם, את כל התורה שלו. עכשיו, כשהוא רוצה להביא את זה לידי ביטוי, מה הוא מרגיש? אין איפה, מסתכל ימינה, הוא במרוקו, הוא בצורפת, הוא באנגליה, בפולניה, בלוב, מה, בספרד, בעדן, מה יעשה? אין לו מה לעשות שמה. אז הוא מרגיש צימאון, הוא מרגיש קלו, הוא מרגיש אורות שרוצים לפרוץ מתוך מהותו העצמית, ואין להם לאן, כי אין ארץ. ואז הוא אומר, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, איזה בנויה, שעיר שחוברה לה יחדיו של מעלה ושל מטה. הארץ ישראליות היא הכרחית לנשימות הישראליות הטבעיות. בלי ארץ ישראל, מה אתה יכול לעשות? כלום, כלום. יהדות היא לא וירטואלית. ישראליות היא לא וירטואלית, זה תורה של ארץ. ממשיך, כשהרב הופיע, הרב בעצם היה צריך להוציא את כולנו מהגלות. והרב פה עומד ממש במקום הקדוש הזה, פה למעלה, אנחנו לא מעיזים פה, כן? פה הרב היה עומד למעלה, אנחנו עומדים פה למטה, כן? כאילו, משתדלים ליהנות מהאורות שהוא השאיר לנו פה על העץ הזה כאן מאחורינו, כן? והרב היה עומד ודורש, ואנשים ישבו פה והיו בהלם. כי הוא היה צריך להוציא אותה מהגלות לחשיבה ארץ ישראלית שבמהלך הגלות מאוד נחלשה, כמעט נעלמה כבר רחמנא ליצלן. והרב היה צריך להחזיר את עם ישראל למקום בלתי נתפס כדי להמחיש את רמת המרחק שהגענו אליו בגלות. אתם יודעים שאנחנו מאוד חושבים על עם ישראל שאנחנו כאילו מין עם חלש כזה, כן? לא בריונים בכלל, ואנחנו יותר תורה וככה רוחניות. אבל אם אתה רוצה בריונים, לך למדינות אחרות. אבל כשאנחנו מסתכלים בתורה, ונזכרים בסיפוריך, בסיפורי המדרש, על יהודה בן יעקב, שעומד מול יוסף, אח שלו, ויוסף כביכול מלך מצרים, ויהודה עומד מולו, ואומר לו, תשמע, אתה לא משחרר לי את בנימין, אני הופך לך פה את כל מצרים. יוסף מסמן למנשה, ומנשה מביא איזה צעקה גדולה או משהו כזה, משהו מפחיד, ויהודה מסתכל ואומר, לא, לא יכול להיות. בריון כזה הוא חייב להיות משלנו. אתם שומעים? היגיון של יהודה בן יעקב. אומר יהודה, לא יכול להיות שבן אדם הוא כזה בריון, כמו מנשה, והוא לא יהודי, זה לא יכול להיות. הוא חייב להיות בן של ישראל אבינו. לא ייתכן שתהיה עוצמה כזאת אדירה אצל בן אדם שהוא לא מישהו מישראל. מה אנחנו רואים פה? שכל המושגים השתנו. דוד המלך היה לו קשת על הקיר, מאוד דבה, מאוד כזאת, קשת, הם לא היו שמים את המיתר כל הזמן, כי הוא מתעייף. אז היו דורכים את הקשת. שמים את הברך, שמים את הקרש של הקשת, מעקמים את זה אליך ככה, דורכים את הקשת, שמים את המיתר. עכשיו, היה לו קשת עם עץ מאוד דבה. היו באים מלאכים, נכנסים לארמון של דוד המלך, רואים על הקיר את הקשת הזאת. אחד היה אומר לחברות, שמה, זה קשת, בן אדם לא יכול לדרוך אותה, זה ליופי. דוד המלך היה ניגש לאורחים, ניגש לקיר, מוריד את הקשת, שם אותה על הרצפה, דורך אותה, שם את המיתר, והמלאכים שבאו לבקר אותו כבר היו בשקשוקה. כי הם היו מבינים שהבן אדם בריון ברמות בלתי נתפסות, זה לא אנושי בכלל. צריך להבין שעם ישראל היה חזק, עוצמתי, מבהיל, מפחיד בעוצמות שלו. כל זה השתכח. בא הרב קוק וכותב לנו פסקאות בספר אורות, שכשאתה קורא אותם בלי ללמוד תורה מספיק לעומק, תורת ארץ ישראל, אתה בהלם. בוא נראה ביחד, תראו איתי במקור ה'. אומר הרב באורות ישראל, פרק ת' פסקה ה', כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. שמעתם דבר? איפה דיבור כזה? איפה? שעם ישראל יהיה בריא וחזק בגופו, אז תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. חכו. כשילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים. תגידו לי, איפה קרה? יש ספר, אתם מכירים ספר שמדבר ככה? כשילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים, יהיה אוויר העולם קדוש וטהור. כל תוכן גשמי של צדיקים מעלה את העולם כולו ברוחניותו. ואין צדיק בעולם שיגיע לקרסוליה של כנסת ישראל כולה. הרי כל הצדיקים הם בסופו של דבר מקבלים את תורה מהשכינה הקדושה, שזה נשמת כללות ישראל. ומובן בזה, אז ממילא, שהבריאות והיתרון הגשמי של כללות ישראל, של מדינת ישראל, זהו היסוד לאור העולם, לקודש העולם, לגילוי האלוהות בעולם, לטהרת המידות, לרוממות הצדק והופעת המוסר. תורה, איזה תורה, איזה תורה, להגיד תודה להשם ששלח לנו את מרן הרב, באמת, להגיד לו תודה לקדוש ברוך הוא, מה היינו עושים בלעדה? מין נשמה כזאת ששלפו אותה מבית ראשון, הביאו אותה לפה כדי שתחזיר לכולנו את העיניים הפתוחות, שהתכסו בערפל כבד במהלך הגלות. חכו חברים, לא נגמר, תראו איתי ביחד מקור וב, אורות התחייה למד ג' גדולה היא תביעתנו הגופנית, גוף בריא אנו צריכים. הלו, מכון כושר? בית הראיה? מה זה? מה הולך פה? גדולה היא תביעתנו הגופנית, גוף בריא אנו צריכים. התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף. זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית. שכחנו שיש לנו בשר קודש, לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. נו, מה אתם אומרים? הרב מדבר ואנשים מתעלפים. לא שמעו דבר כזה. למה? כי הם אמנם קוראים בתנך על דוד המלך והגיבורים שלו, בנייה ובן יהוידע, שלא הניח כמותו לא בבית ראשון, לא בבית שני. אבל ככה קוראים את זה ככה, אתה יודע, עוברים הלאה. אחי, תעצור שנייה. תסתכל איך הם חיו. איך הם היו כאלה בריונים? מה, נראה לך... הם היו פשוט גדלים והיו להם נפשרים פתאום, היו בריונים כזה מהאוויר? לא יודע, יכול להיות, אבל על פניו לא נראה. כדי להיות בניה או בני או ידע, אתה צריך ללמוד את כל התורה, אתה צריך להיות קדוש וטהור, אתה צריך להיות עם מידות מדהימות, ואתה צריך לעשות התעמלות, אתה צריך לבנות שרירים, אתה צריך לבנות גוף חזק ובריא, לא גוף שאוכל שטויות ואוכל תעשייתי ולא בריא וכל הדברים האלה. אתה צריך גוף בריא כי הגוף שלך קדוש. יש לנו בשר קודש, לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. וכמאמרו של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי. אומר מלך כוזר, יש מעשה הרצוי מצד עצמו, לא מצד כוונת עושהו. לא שהגוף הוא קדוש כי הוא רק כלי אל הקודש, לא. יש לנו בשר קודש לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. צריך להבין שבבשר הישראלי עצמו, בגוף, בשרירים הישראליים, ובטח בגוף של כלל ישראל, מדינת ישראל, כלכלה ישראלית, צבא ישראלי, יש קדושה אדירה מצד עצמם. נכון שכיוון שיש תערובת טוב ורע בתוך הצד הגשמי מאז חטא אדם הראשון, אז ממילא יותר קשה להוציא את הטוב נקי וטהור כשאתה מתעסק בגשמיות, וצריך תורה ורוחניות כדי שכשתרד לצד הגופני תדע להוציא את הקדושה ולא תתבלבל. אבל יש קדושה בגוף שאי אפשר בלעדיה. ממשיך הרב ואומר, עזבנו את החיים המעשיים ואת התבררות החושים ואת הקישור עם המציאות הגופנית המוחשית מפני יראה נפולה. זאת יראת שמיים נפולה של גלות, זה מה שזה. מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ אמונת זה סדר זרעים שמאמין בחי העולמים וזורע. אדוני, אמונה זה ארץ ישראל. האמונה זה השכינה הקדושה שמתגלה באדמת ארץ ישראל. אתה לא מספיק מאמין בקדושת ארץ ישראל, יש חיסרון באמונה שלך. וממילא כל האמונה שלך היא הופכת להיות אמונה יראה נפולה. כל היראת שמיים שלך מתבלבלת, אתה מתעקם לגמרי, ואתה מתחיל לחשוב שאתה איזה צדיק, כשאתה חי רק חיי בית מדרש, ללא חיי גוף בכלל. עכשיו, יש פרושים מיוחדים שהרב מדבר עליהם בראות הקודש, שיש להם תפקיד להיות פרושים, והם בזה מושכים אור חזק מאוד לכל המציאות הגשמית הישראלית. אנחנו לא מדברים על פרושים מיוחדים שצריכים להיות תמיד בכל הדורות בעם ישראל. גם בארץ ישראל צריכים להיות פרושים מיוחדים שפורשים בשביל למשוך את החיות האלוהית בצורה חזקה יותר אל הגוף, כן? אנחנו מדברים אבל על הנורמליות, על ה-98% מעם ישראל, כן? המשיך הרב ואומר, כל תשובתנו, שיבתנו לארץ ישראל ושיבתנו אל השם, שיבתנו לבניין בית המקדש, להשבת הנבואה, לסנהדרין, להחזיר את עם ישראל לכל ארץ ישראל וכן הלאה, תעלה בידינו רק אם תהיה עם כל הוד רוחניותה, גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, רוח לוהט זורח על גבי שרירים חזקים, ובגבורת הבשר המקודש, תאיר הנשמה שנתחלשה. שימו לב מה הוא אומר, בגבורת הבשר המקודש, תאיר הנשמה שנתחלשה, זכר לתחיית המתים הגופנית. אומר הרב, אדוני, תבין, בגוף מונח עושר עילאי עליון של התגלות אור השם. כדי לזכות לתשובה, אתה צריך לטפל בגוף. עכשיו מגיעה הפסקה המפורסמת מקור זין, אורות התחייה למדלת. ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, זה לא היה. לא היית רואה ברחובות ירושלים בחורים צעירים עושים מדס כי הוא צריך להתגייס עוד חודש. זה לא היה. לא היה. צעירים שבונים שרירים, זה לא היה. אומר הרב, מה פירוש? שמה הם בונים גוף? מה זה הגוף הזה? זה גוף ישראלי קדוש. ומה הם בונים אותו? כדי שיהיה כלי לקדושה. אבל לא רק כלי, יש קדושה בכלים עצמם גם. אומר הרב, ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים, העוסקים בייחודים של שמות הקדושים. אתם מקובלים? להרבות הבלטת, כלומר ביטוי והתגלות של האור האלוקי בעולם, האור האלוהי. ואין גילוי אור אחד עומד בלא חברו כלל, רבותיי, ואין גילוי אור אחד, כלומר, אתה לא יכול רוחניות ללא גשמיות, או גשמיות ללא רוחניות. אתה לא יכול תורה בלי ארץ ישראל, או ארץ ישראל בלי תורה. לא יכול פשוט. ואין גילוי אור אחד עומד בלא חברו כלל. ויעס דוד שם, ודוד עשה משפט וצדקה לכל עמו. איך? איך דוד יכול להיות גדול הדור בתורה? אתה מלך! אתה פוליטיקאי, מונח עליך, מערכת שלמה, לפרנס עם שלם, מלחמות, איך אתה יכול ללמוד תורה? איך אתה יכול בהקדמת משנה תורה לרמב״ם להיות חוליה במסירת התורה משמואל הנביא לדור הבא? איך? איך יכול להיות? אומר הרב, ויעז ויואב בן צרויה על הצבא. פשוט מאוד, יואב פינה אותו. יואב עשה לו את העבודה הצבאית, אז הוא היה יכול לשקוע בלימוד תורה גם. אין אור אחד בלא חברו. ממשיך הרב ואומר, עבודת הקודש הזאת מעלה את השכינה. חשבתם זה איזה מין היתר לעשות התעמלות? חבר'ה, צאו מהראש הזה, צריך להחליף את כל הדיסקט, לחזור לראש של בית ראשון, להחזיר עטרה לישנה, עטרת האמונה. אומר הרב, שימו לב עוד פעם, עבודת הקודש הזאת של בניית הגוף כדי להיות בנים אמיצי כוח לאומה, מעלה את השכינה מעלה מעלה כעלייתה על ידי שירות ותשבחות שאמר דוד מלך ישראל בספר תהילים. זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. עכשיו, עד כאן מאוד מאוד זה היה במישורים כאלה, שבכל זאת מדברים על הפרט, התעמלות, רוח לוהט על גבי שרירים, מאוד נשמע פרט. אבל שימו לב רבותיי, כותב לנו הרב, מקור ח', אורות התחייה פרק למד א', יתפתח היישוב בארץ ישראל. מה זה יתפתח היישוב? בתים, ערים, ייבנה הבניין הלאומי. בסדר? אוקיי. ומתוכו יפוח רוח גדול. נשמת האומה תתעורר לתחייה. מעומק טבעה, מתוך הגשמיות שלה, תכיר את כל מהותה, מעוצם כוחה, תכונן את סדרי חיה העצמיים. מה אומר הרב? התפתח הבניין הגשמי של ארץ ישראל, ומתוכו, מתוך הבניינים, מתוך הבתים, מתוך הכבישים, מתוך כל המציאות הגשמית שהולכת ונבנית בארץ ישראל, מתוכו יפוח רוח גדול, נשמת האומה תתעורר לתחייה. אז מה כתוב פה? מה כתוב פה? כתוב פה שזה לא רק והיה עקב תשמעון, ואספת דגניך. תהיו נחמדים, ארץ זבת, ארץ זית שמן ודבש. ארץ שלא במסכנות אוכל בלחם, לא תחסר כל בה, ואכלת וסבעת. לא הבנת. לא הבנת. ואכלת וסבעת, זה התגלות אור השם. ארץ שלא במסכנות אוכל בה לחם, לא תחסר כל בה, זה התגלות אור השם. ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, זה התגלות אור השם. ארץ חיטה ושורה, גפן ותנה ורימון, זה התגלות אור השם. אספת דגניך ותירושך ויצריך, זה התגלות אור השם. מארץ ישראל, מאדמת ארץ ישראל, מהמים שלה, מהאוכל שלה, משגר על הפך ושתרו צונך, מכל האכילה והסביעה בארץ ישראל, צריכים להתגלות אורות הקודש, אורות התחייה, מתוך הבניינים, מתוך הבתים, מתוך ההתפתחות, מתוך הכלכלה, מתוך הבניין הגשמי הישראלי, מתגלים אורות שלא יכולים להתגלות מללמוד תורה בלבד. ואני לא מדבר פה עכשיו על תפקידים, שיש בחורי ישיבות ויש אנשים עובדים, יש תפקידים בעם ישראל. אנחנו מדברים עכשיו כרגע על ההבנה של המכלול. ולכן רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים לפסקה שבעצם פותחת פה את הסוד הגדול שלדעתי מונח בפרשת עקב. אומר לנו הרב, תראו מקור ט', אורות התחייה פרק ח', היהדות בגולה. לולי היניקה שהיא מקבלת מיתה על החיים של קדושת ארץ ישראל, לא היה לה בסיס מעשי בעצם, כי אם על ידי חזון הלב, מה שמכנים היום דמיונות וירטואליים, אין, אומר היהדות בחוץ לארץ, לא הייתה מחזיקה מעמד רגע אחד. למה היא מחזיקה? כי יש לה את החזון, יום אחד נבוא לארץ ישראל, היינו בארץ ישראל ויום אחד נחזור לארץ ישראל. בלי זה, בלי ארץ ישראל, היהדות בגולה לא הייתה מחזיקה רגע. ממשיך הרב ואומר כי אם על ידי חזון הלב המיוסד על ציורים של תקווה ושל הגות יקר מצד העתיד שיום יבוא ונגיע לארץ ישראל והעבר שפעם היינו בארץ ישראל. אומר הרב, אמנם יש קצבה. יש קצבה, זה לא לנצח אפשר לחיות עם דבר וירטואלי כזה. זה נגמר באיזשהו שלב. יש קצבה, כמה כוח יש בחזיון לב זה לישא עליו את מסע החיים ולסול בכוחו נתיבה לחיי עם. כמה אפשר לחיות ביהדות וירטואלית בגלות? כמה אפשר? מה זה סתם שהם 80% היום כבר מתבוללים עם גויים? כמה אפשר לחיות בגלות על איזה וירטואליות כזו? פעם היה ירושלים, לשנה הבאה והבאה הבאה, הבאה 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 הבאה, וירושלים הבנויה הבאה הבאה, תוסיפו עוד כמה כאלה, כן? כמה אפשר ככה לחיות? אומר הרב שזה קצבה, כמה שאפשר להחזיק עם על בסיס חזון לב, יום יבוא, נחזור לארץ. ואומר הרב את המשפט המדהים הזה, והקצבה נראה שכבר מלאה צבעה. נגמר, אומר הרב. נגמר הגלות, זהו זה. הורידו את המים, סגרו את הגלות, נגמר. אין יותר סייעת הדשמיה על הגלות. הרב אומר את זה לפני 100 שנה. אנחנו היום רואים כבר את הפירות. הם אז עוד לא ראו את זה, עוד היו בתי מדרש, עוד היו קהילות, חשבו מה הוא מדבר. כבר ראו אבל מצד שני את ההשכלה ואת חילוניות שהתחילה להיוולד ואת כל הדברים הבעייתיים. כן, כבר ראו את זה. אומר הרב, על כן יורדת היא היהדות בגולה פלאים. על כן יורדת היא היהדות בגולה פלאים. ואין לה תקווה. כי אם לנטוע אותה במקור חיים, מעיין חיים, של חיים ממשיים, שימו לב לביטוי ממשיים, ממשיים, של קדושה עצמית, כלומר שהיא נובעת מתוך הנשמה שלך, מתוך עצמותך, שאינה מצויה כי אם בארץ ישראל. פה מתחיל להתגלות האור, רבותיי. תורה ניתנה אך ורק על מנת להתגלות מתוך המציאות הגשמית הארץ ישראלית. אם אתה תמשיך לדבר איתי על תורה בבית מדרש, אחי, אתה בגלות, עוד לא יצאת. תורה יוצאת מתוך אדמת ארץ ישראל, מתוך מדינת ישראל, מתוך כלכלת ישראל, מתוך דגניך, תירושך ויצריך, מתוך ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. אם אתם חושבים שרק פה בשיעור הייתי עם הילדים בטיול בצפון, היינו שם על נחל חרמון תחתון, אמרנו חברים, לפני שתכנסים למים, תכוונו עכשיו, כוונה כזאת וכזאת, לא בצורה רצינית, כאילו פה איזה מקובלים, רק להמחיש, להמחיש את הדבר הזה בשטח. אתה נכנס לנחלים, לנהרות של ארץ ישראל, תבין לאן אתה נכנס. אתה נכנס לתוך קודש, לתוך אור השם. ממשיך הרב ואומר, אפילו ניצוץ אחד של החיים הממשיים הללו, יחיה המון גדול ורב של חיים חזיוניים. מהחיים הווירטואליים האלה, של לחיות בגלות, תן ניצוץ אחד של אדמת ארץ ישראל, זה מחיה. זה, אתה יודע, אלה ששולחים את הילדים שלהם לביקור פה בארץ, מחול, מצבה מבחינת התבוללות, שונה פלאים, לאין ארוך, מאלה שלא שולחים. כן? זה פשוט מדהים. כל מי שבחול שולח את הילדים שלו לפה לשנה ישיבה, גם אם הוא עדיין לא עולה, זה מחיה אותם, זה נותן להם עוגן אדיר להמשיך להיות יהודים ולהתחתן עם יהודים. זה מדהים. אומר, אפילו ניצוץ אחד, ניצוץ אחד של החיים הממשיים הללו, יחיה המון גדול ורב של חיים חזיוניים, וירטואליים כאלה. החיים הממשיים של קדושת היהדות אינם מתגלים כי אם בשיבת האומה לארצה. שהיא המסילה הסלולה לשיבתה, לתחייה. וכל העליונות שברוחה. כל השמימיות שברוח ישראל ובחזון ליבה יקומו ויחיו. אתה רוצה להחיות את כל הקדושה מחדש בעם ישראל, תורה, נבואה, משפט, שאין לנו משפט היום, דיינים סמוכים, להחזיר את כל האורות. אתה רוצה להחזיר את האורות? אז אומר הרב, וכל העליונות שברוחה ובחזון ליבה יקומו ויחיו כפי אותה המידה שהיסוד המעשי יתפוס מקום להחיות את החיזיון המתעלף. אז מה בעצם הרב מלמד אותנו פה? את מה שכתוב בפרשת עקב. אומר לנו משה רבנו, שימו לב עכשיו רבותיי, זה נפקמין המעשית שאי אפשר תאר. אומר, אתה רואה שיש עכשיו מאבק בין תורה לכפירה, בין האמונה לכפירה, בין תורה לעזיבת התורה. אם אתה תיאבק את המאבק הזה במישור של כן לשמור מצוות, לא לשמור מצוות, קדושת משפחה או לא קדושת משפחה, ללמוד תורה או לא ללמוד תורה, אם תיאבק את המאבק הזה ברמה הגלותית, אתה לא תצליח. נקודה. לא תצליח. אני מזכיר לכם את האבן עזרא שלמדנו שבוע שעבר בפרשת ואתחנן. אומר האבן עזרא, כל הפרשה באה לחבב את ארץ ישראל. כי אם יאהבו את ארץ ישראל, גם ישמרו מצוות שלא ירצו לגלות ממנה. רבותיי, שימו לב. אין היום מאבק על התורה ועל המצוות ועל קדושת המשפחה ועל... זה לא ילך. זה פשוט לא ילך. המאבק חייב להיות על התורה במדינה, על קדושת המשפחה בחוקיה של מדינת ישראל. על צניעות בצבא. צניעות נורמלית. לא מדבר איתכם עכשיו, אני לא יודע מה. צניעות נורמלית, נורמלית, נורמליות של צניעות. מינימום. אם אתה חושב שאתה תנהל מאבק של תורה במנותק מהמדינה, אתה לא תצליח. אתה יכול לבנות כל מיני גטאות שגם הם לא יחזיקו מעמד והתפרקו ולחמנה אצלם מה שיכול להיות איתם. היום הדרך היחידה להביא תשובה, להביא תורה, להביא קדושה, להוסיף אור בעם ישראל, היא במאבק על התורה במדינה, על התורה בחוקיה של מדינת ישראל, על התורה בנוהלים של משרד החינוך, בחינוך שניתן לא רק בדתי אלא גם בממלכתי, על מאבק איך ייראה הצבא, על מאבק בחוקיה של מדינת ישראל מה אסור ומה מותר. המאבק צריך להיות על דמותה של מדינת ישראל כמדינה. כי אם אתה ממשיך איתי עם תורה וירטואלית, זה לא יחזיק מים, וזה לא, פשוט לא יצליח, כי זה, אתה לא מבין תורה, זה לא תורה. אומר לך משה רבנו, והיה עקב, תשמעון, אתה צריך שהתורה תרד עד לעקב, עד לאדמה שתחת רגליך, עד לאדמה שאתה דורך עליה, עד למדינת ישראל בפרטים הכי קטנים. אם אתה תיאבק מאבק גלותי, לא תצליח. אתה צריך שזה יהיה מאבק על הדגן התירוש והיצר, שזה יהיה מאבק על ארץ נחלי מים, שזה יהיה מאבק על הצבא הישראלי, שזה יהיה מאבק על הארציות, על הגשמיות, על הגוף הלאומי. אז כלומר, צריך להבין את הנקודה הזאת, היא מאוד חשובה. כשאנחנו באים היום להיאבק למען עם ישראל, לטובת כל עם ישראל, באהבת כל עם ישראל, אנחנו צריכים להיאבק את המאבק על תורה במדינת ישראל. לא תורה בשתי בלאו או בבית ספר ההוא, אלא תורה במערכת החוקית, במערכת הממלכתית, במערכת של מדינת ישראל כמדינה. ככה זה צריך להיראות. ובעצם כשאנחנו אומרים שכל נושא ארץ ישראל צריך לחזור למרכז העשייה, למרכז האמונה, למרכז העבודה, שימו לב טוב טוב, אנחנו בעצם אומרים שהמאבק על השבת עובר דרך המאבק על מדינת ישראל. המאבק על קדושת המשפחה עובר דרך מדינת ישראל. המאבק על קדושת הצבא עובר דרך ארץ ישראל. ובוודאי שבניין הארץ עובר דרך מדינת ישראל. אז כלומר, שכל המאמץ צריך להיות לתורה במדינת ישראל כמדינה, כממלכה. רק כך התורה נראית, זה תורה. אין תורה בלי ארץ ישראל ואין ארץ ישראל בלי תורה. אין תורה בלי מדינה ואין מדינה בלי תורה. המאבק על תורה צריך להיות עבודה להביא את האורות של התורה למדינת ישראל. אל תנהל לי מאבק על איזה רחוב שם באיזה פינה. גם זה חשוב, אבל זה לא מה שינצח. מה שיביא את הניצחון הגדול, שהוא בעצם האהבה הגדולה והאורות הגדולים לכל עם ישראל, באהבה עצומה, זה כשאנחנו נלחם על התורה במדינה. חזקו ואמצו.